מתקרבים לסיום הסדרה הזאת של ערכים ומוסר. אני רוצה להראות, לנסות להציג איזו תפיסה של הרב ליכטנשטיין במאמר שלו בנושא הזה של היחס בין מוסר להלכה. אני אזכיר רק את הרקע, עד איפה הגענו. אמרתי שאני חושב שזה שתי קטגוריות שונות, המוסר וההלכה, יש להם שתי מגמות שונות. ההלכה שואפת לערכים דתיים, קראתי לזה, והמוסר לערכים מוסריים, כן, אוניברסליים. לא יודע, אוניברסליים זה לא מונח טוב, יכול להיות שגם הדתי זה אוניברסלי, אפשר לדון על זה, אבל מוסרי, כן, מה שאנחנו מדברים, בין אדם לחברו, לעשות טוב וכדומה, וזה לא בהכרח חופף, לפעמים יש אפילו קונפליקטים מסוימים, זה מצד אחד. מצד שני, טענתי שאני חושב שהמחויבות המוסרית, כיוון שהיא דורשת איזשהו מקור חיצוני, כדי שיהיה לה משמעות אובייקטיבית ולא סתם תחושות פנימיות, אז המחויבות המוסרית כן יסודה ברצון השם. ולכן בעצם שני הדברים הם ממנו, למרות שהם שונים. זה העיקרון. עכשיו השאלה, איפה אני יודע שהמוסר, שהוא רצונו שאני אקיים את המוסר? אז אפשר פה ללכת לכמה כיוונים עקרוניים. כיוון אחד זה הטענה שאם הוא נטע את זה בתוכי, כנראה זה מה שהוא רוצה ממני. בסופו של דבר הוא ברא אותי, הוא עשה אותי באופן כזה, אז הוא גם נטע בתוכי את התחושה המוסרית, את המצפון, אז כנראה שזה מה שהוא רוצה שאני אעשה. ומעבר לזה יש את הפסוקים, ועשית הישר והטוב, קדושים תהיו, הפסוקים שאומרים בעצם שיש ציפייה מאיתנו להתנהג באופן מוסרי שהוא מעבר להלכה. קדושים תהיו זה יותר הלפני משורת הדין וקצת פחות מוסר, זאת אומרת זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בסוף לציפייה מוסרית. שני הפסוקים האלה מבטאים, זאת אומרת, הם לא מופיעים במניין המצוות. לא ועשית ישר והטוב ולא קדושים תהיו. יש פה בסמק כן מביא את זה, הסמק במצוות ממתת כותב לעשות לפני משורת הדין, דכתיב אשר יעשון, ואמר רבי יוחנן לא נחרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה, אלא דין הדמיגיסטה לידיינו בה בתמיעה. כן, הגמרא שואלת, אז איזה דינים ידונו אם לא דין תורה? אלא על שהעמידו את דבריהם על דין תורה ולא עשו לפני משורת הדין. אז הסמק מונה באמת את העשייה לפני משורת הדין כמצווה, כאחד מתרי"ג מצוות. כן, בדיוק. אז אני חושב שהזכרתי זה באמת, שיש איזשהו פרדוקס בלמנות את הדברים האלה במסגרת מניין המצוות, כי אז זה בעצם הופך את הלפני משורת הדין להיות שורת הדין. כי עכשיו אתה חייב לעשות את זה כי יש מצווה. ואם אתה חייב לעשות את זה, אז זה לא לפני משורת הדין. ודיברתי קצת על זה, למה באמת יש איזשהו עניין לקדוש ברוך הוא שיש... למה יש עניין הקדוש ברוך הוא? זה קצת יומרני. אבל הצעתי איזשהו הסבר אפשרי, למה הקדוש ברוך הוא יכול לרצות מאיתנו דברים, ובכל זאת לא להכניס את זה כחיוב במסגרת ההלכה. כלומר שישנם דברים שאותם הוא רוצה שאנחנו נעשה, לא מתוך היענות לציווי, אלא כי אנחנו מבינים שכך נכון לעשות לנו. ולפעמים המוטיבציה בעצמה היא חלק מהשלמות המוסרית. אם אתה עושה את זה רק בגלל ציווי, זה בעצמו פוגע בדמות המוסרית שלך. ואם אתה עושה את זה בגלל שאתה מבין שצריך להיות בן אדם, אז בעצם המוסר שלך הוא יותר שלם. אז לא הכניסו את זה למניין המצוות כדי לא לפגוע. אז הפרדוקס הוא רק שיקוף של העניין הזה. הפרדוקס אומר, אם רצו שזה יהיה לפני משורת הדין, אי אפשר להכניס את זה למניין המצוות, כי אם זה נכנס למניין המצוות, אז זה יפסיק להיות לפני משורת הדין. אבל זה לא פותר את השאלה למה באמת, למה הקדוש ברוך הוא יצר את הקטגוריה הזאת שנקראת לפני משורת הדין. אז מה שאמרתי זה שהוא יצר את הקטגוריה הזאת שלפעמים ישנם דברים שאותם אתה צריך לעשות, לא מתוך היענות לציווי, אלא בגלל המוטיבציה. והזכרתי, אני חושב, את הבדיחה המפורסמת על הבחור הזה שפגש בנות לשידוכים ודחה את כולם. אני חושב שהזכרתי את זה. דחה את כולם, ואז המשגיח אומר לו, אף אחת לא מתאימה לך, אתה כזה בעל גאווה, שב שנה, תעבוד על המידות, תלמד מוסר, ואחרי זה תחזור חזרה לפרק האיש מקדש. טוב, אז הוא עבד בהתלהבות על המוסר, אחרי שנה חוזרות עוד פעם מצעד הבנות, ועוד פעם דוחה את כולם. המשגיח שואל אותו, מה עשית בשנה הזאת? השתנה משהו? אז הוא אומר, לפני שנה כשהייתי בעל גאווה, אף אחת לא התאימה לי. אז עכשיו כשאני ענוותן, אז קל וחומר שאף אחת לא מתאימה. מה שהסיפור הזה בעצם מבטא, זה איך נראה בן אדם שמתנהג בצורה מוסרית בגלל שיש ציווי להיות מוסרי. זה בדיוק השיקוף, נכון? זאת אומרת, הבן אדם הזה נהיה ענוותן, כי הוא הבין שכך צריך להיות, ובאמת הוא מבין שעכשיו הוא רש כבעל, כי הוא גם ענוותן, חוץ מכל המעלות שהיו בו קודם. הוא לא באמת עובד במובן הנפשי על הענווה, אלא הוא מסמן וי על החובה להיות ענב. ויש חובה להיות ענב, והוא מקיים מצוות. אז הוא מסמן וי גם על החובה הזאת. כך בערך זה נראה, אני חושב שזאת הסיבה שבגללה, יכול להיות שבגללה זה לא נכנס למניין המצוות על פי רוב ההמונים. מה קורה עם הסמק? אני לא יודע. יכול להיות שהסמק מונה גם רצונות ולא רק ציוויים? אני לא יודע בדיוק.
יש לה שאלה הפוכה, למה חלק מהמצוות המוסריות כן
נכבדו? כן. אז פה נדמה לי שבאמת אפשר לומר את זה בכמה צורות, או אולי אפילו הן משתלבות יחד, זה לא בהכרח סותר. קודם כל, מה שנכלל במסגרת המצוות המנויות, יש לו הגדרות מאוד הלכתיות פורמליות. זה לא חופף לציווי המוסרי. למשל, לא תרצח. ברור הרי שמבחינה מוסרית לרצוח בגרמה ולרצוח לא בגרמה זה אותו דבר. אתה עושה מעשה שברור שהדבר הזה יקרה, והתוצאה היא שבן אדם מת. רק מה רק אתה עושה את זה ככה? אז מה? מה זה מעניין אותי? ברמה המוסרית זה לא רלוונטי אם אתה עושה את זה ביד שמאל או ביד ימין, בשינוי או בגרמה או בכל מיני דברים מן הסוג הזה. יש הבדל בהגדרות, ברור שמבחינה מוסרית זה לא בסדר, אבל ההגדרה ההלכתית היא הגדרה יותר פורמלית. השאלה למה? ואני חושב שזה רמז לעניין הזה, בכל מאוד מקומות, כן, לא תגנוב ועוד כל מיני דברים. אני חושב שזה רמז לעניין הזה, שכשהחובות המוסריות נכנסות לתוך ההלכה, זה עובר עיבור צורה. זאת אומרת, זה באמת לא נשאר חובה מוסרית, זה הופך לחובה הלכתית. והחובה הלכתית והחובה המוסרית הם באמת שני דברים. יש בלא תרצח שני מימדים, יש את המימד המוסרי, תהיה בן אדם. ויש את רצון השם שבעניין הזה, שתענה לציווי שאסור לרצוח. חלק מעבודת השם, חלק מההתקרבות לקדוש ברוך הוא, זה לשמור את מצוותיו. אז המצוות עוסקות באיזשהו מובן פורמלי, אל תעשה פעולת רציחה. אם אתה עושה את זה בגרמה, בשינוי, בלא יודע מה, אז לא עשית פעולת רציחה. זה לא אומר שאתה מוסרי. מוסרי, אתה לא מוסרי באותה מידה. אבל המצוות יש להם מטרה אחרת. לכן גם כאשר ישנם אלמנטים מוסריים שנכנסים לתוך מערכת המצוות, העובדה היא שהם לא שומרים על ההגדרות המוסריות. זאת אומרת, הם עוברים להיות משהו פורמלי יותר. שהרבה פעמים כשעוסקים בזה אגב, אז מי שעוסק בזה לא מקפיד להבחין. והרבה פעמים אומרים, מה, אתה לא מוסרי, איך זה יכול להיות? יש לא תגנוב, כי הרי עשית ככה ועשית ככה, ואנשים לא שמים לב שיש לא תגנוב, ויש את העניין המוסרי של לא לגנוב, וזה שני, לא בהכרח אותו דבר.
למה לא?
מה?
למה לא?
מה זאת אומרת, למה לא?
למה בכל זאת, שהכוונה היא, כשאומרים לא תגנוב, הכוונה היא באמת לא לגנוב. לא לרצוח, היא באמת לא לרצוח.
לא.
אז זה נכון שמבחינה הלכתית גרידה...
לא, 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 לא. זה לא הכוונה. זה לא הכוונה. לא תגנוב ולא תרצח, המוסרי, זה בגלל שזה נטוע בתורך, המצפון הזה שאסור לעשות את זה. זה הכל. לתורה המטרה שלה היא לא מוסרית, המטרה שלה היא דתית. גם לטובת המטרות הדתיות, חלק מהדברים שאותם צריך או אסור לעשות, מצוות עשה או מצוות לא תעשה, שייכים לאגף שאנחנו בדרך כלל קוראים לו מוסר. אבל המטרות שם הן לא מוסריות, המטרות שם, מה שבעל דרשות הר"ן קורא חול העניין האלוהי. כן, זאת אומרת, יש איזשהו מטרה, מה שבשפה שלי אני קורא מטרה דתית. ולמטרה דתית זה לא אותו דבר כמו ההתנהגות המוסרית, זה שני דברים שונים.
אבל
כשאומרים קדושים תהיו, ועשית הישר והטוב, אלה לא פסוקים מצווים. אלה פסוקים שמתארים ציפייה, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו. זה לא חלק מההלכה. יש בתורה חלקים לא הלכתיים. הרי דיברנו על זה שבתחילה ברש"י הראשון של התורה, הרי הוא שואל למה התורה לא התחילה מבראשית, זה לא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. אנשים ככה עוברים מהר על השאלה הזאת, אבל השאלה הרבה יותר מעניינת מהתשובה. מהתשובה, בוא נגיד, לא מיליון דולר. אבל השאלה היא שאלה חזקה, או שאלה תמוהה. מה זה השאלה הזאת? למה שלא יתחילו בבראשית? מה רע בבראשית? מה יש יותר טוב בחודש הזה לכם מאשר בבראשית? למה ההנחה היא שהיה צריך להתחיל בחודש הזה לכם? ההנחה של רש"י זה שהתורה הייתה צריכה להכיל רק מצוות. רק ציוויים. ואז הוא שואל, רגע, למה יש חלקים בתורה שהם לא ציוויים? ואז הוא עונה, מה שהוא עונה, לא משנה. אוקיי? אבל יש פה איזושהי הנחה שיש משהו במצוות שהוא אחר מאשר המוסר שאתה לומד מספר בראשית, או כל הדברים, הלקחים האחרים שמלמדות הפרשות הלא הלכתיות. אז פה אתה רואה בפירוש את העניין הזה של התורה, המטרה שלה היא לא מוסרית, כי אם המטרה שלה, או לא רק מוסרית, כי אם המטרה שלה הייתה מוסרית, אז מה השאלה למה צריך את ספר בראשית? השאלה למה צריך את החודש הזה לכם? בסדר? אני חושב שרואים את זה בכמה מקומות בצורה מאוד ברורה, ועוד פעם, ואסור לקחת את זה לקוטביות השנייה. יש כאלה שלוקחים את זה לקוטביות השנייה, ואומרים, את התורה לא מעניין מוסר, התורה אתה צריך לעבוד לפי הכללים, להתנהג עם השולחן ערוך, עם הסעיפים, ואז הכל בסדר, ולא מעניין שמשהו מוסרי או לא מוסרי, זה לא, זה קטגוריה אתאיסטית, כמו שרייבוביץ' אומר, זה לא מעניין. וגם חרדים מסוימים, לפחות מצד שני, אומרים אותו דבר. ואני חושב שזה טעות הפוכה. הם תופסים משהו נכון, שיש בהלכה משהו שהוא מנותק ממוסר. אבל זה לא אומר שהיא אנטי מוסרית, זה לא אומר שלקדוש ברוך הוא לא חשוב שאני אהיה מוסרי. הוא רק אומר את זה בסקטור אחר של התורה, לא בסקטור ההלכתי, אלא בסקטור של הסיפורים, או של ועשית הישר והטוב, או של קדושים תהיו. יש שני חלקים שונים של התורה, שכל אחד מש לקטגוריה אחרת, אבל שתי הקטגוריות האלה באות ממנו. את שתיהן אנחנו עושים בגלל זה. אמרתי שאם עושים את המחויבות המוסרית באה מתוך מקור אחר, לא הקדוש ברוך הוא, אז יש פה לפחות ריח, אם לא אפילו למעלה מזה, של איזה שניות, כן, של עבודה זרה בשיתוף, מה שנקרא. אז עוד פעם, אני לא בטוח שזה להלכה, אבל הרעיון, אני חושב, ודאי נמצא פה, כי יש לך איזושהי מחויבות, או מקור תוקף נורמטיבי, מעבר לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה איזושהי שניות מסוימת. אני חושב שזה דבר בעייתי ברמה התיאולוגית. ולכן נדמה לי שהמודל הנכון יותר זה ששניהם זה רצון השם, ועדיין זה שתי שפות שונות. שתי שפות שונות, עם שתי מטרות שונות, מגמות שונות, וכיוון שככה, זה אין פלא שנוצרים קונפליקטים, דיברנו על זה, אין פלא שנוצרים קונפליקטים. מצד שני, יש בתורה פסוקים, שהם לא שייכים לחלק ההלכתי של התורה, אני אומר למעט הסמק כזה, הם לא שייכים לחלק ההלכתי של התורה, והם באמת אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו גם להתנהגויות המוסריות, והוא מצווה עלינו את ההתנהגויות ההלכתיות. יש הבדל בין לצוות לבין לצפות. לצפות מאיתנו זה להגיד, אני רוצה שתעשו את זה, אבל לא ציוויתי. וההלכה זה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. הקדוש ברוך הוא פלוס הפרשנויות, לא חשוב, אבל זה הציווי.
אבל אם זה לא נכון,
רגע, אני עצרתי את זה שנייה.
אני מבין את ההבחנה הזאת, אבל השאלה היא, אנחנו מבינים אולי בצורה הכי פשטנית, הכי פשוטה, לצפות ועונש נקודה. הקדוש ברוך הוא מצפר איתנו משהו, ואז מה?
איך שיכול להיות שהוא גם יעניש על זה, אני לא יודע, אבל לא. ולכן מי שלא מנש לא נענש בבית דין, אלא כן עונשים שלא מן הדין, ואז גם עדיין צריך הזרה. הזרה של חכמים, שלא לעשות ככה, אבל לא מענישים סתם בן אדם בלי הזרה. אבל בית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא לא צריך הזרות, הוא יודע מה היה בלבך, והוא יכול להחליט אם הוא מעניש אותך או לא. אני חושב שהשכר ועונש זה עניין אחר, כן, סליח.
האם המצוות לא מנכחים אותנו איך להיות, מה זה מוסרי, ואיך להיות מוסרי?
לא, אני חושב שלא. לא היית פה נדמה לי בפעמים הקודמות, אנחנו דיברנו על זה, לא, אני חושב שלא. המצוות והמוסר זה שתי קטגוריות שונות. המצוות תפקידן להגדיר מה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, ואין להם מטרה מוסרית בהכרח.
איך אתה יודע מה זה מוסרי, מה זה לא מוסרי?
המצפון שלי, כמו שכל גוי יודע, או אדם לא דתי, לא משנה, כל אחד. לא מה שבא לי, מה שאני חושב שנכון, זה לא אותו דבר. מה שאני חושב שנכון, מה שבא לי זה לא אותו דבר.
אבל מה חושב שנכון אולי זה לא מה שאתה חושב.
בסדר, אז יהיה לנו ויכוח, בהלכה אין ויכוחים. בחלק הציווי, אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה, אז לא היו ויכוחים.
אז מי קובע? הרוב קובע?
אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה, לא היו ויכוחים. בהלכה, זה החלק הקדוש ברוך הוא כן ציווה, נכון? אין ויכוחים. בטח שיש ויכוחים. תמיד יש ויכוחים, יש דעות שונות לבני אדם, אנחנו תמיד מפרשים. הציווי הרי הוא לא תמיד ברור מתוך עצמו, תמיד יש פרשנויות והרחבות ובני אדם עם דעות שונות, מגיעים למסקנות שונות, מה לעשות? לא לפי הרוב, לפי מה שאני חושב, זה מה שאני אעשה. לא, לפי מה שאני חושב, זה מה שאני אעשה, למה הרוב? אם הרוב טועה, אז אני אעשה את מה שאני חושב.
אם אני חושב לרצוח, זה מוצרי, אני
חושב. בעיניך, אני חושב שאתה טועה, ולכן אני אשתדל למנוע את זה, כן? טוב, אבל זה הדברים באמת שקצת עסקנו בהם. כן.
במה הציווי הזה, מכיוון שחזרה לשאלה הקודמת של ישמעאל, חלק מהציוויים שנראים מוסריים הם הושגו כהלכות, ו- ועשית הדבר הטוב לא מוסד כהלכה היה זה ציווי תורה, ומה הוא שונה מלושמרתם את המצוות? אולי עשית הדבר הטוב זה בעצם לקיים את המצוות אחרות.
אז קודם כל,
שכן ממוסדות,
קודם כל, אולי זה, לא קודם כל, אולי זה אפשרי, אבל אני, נגיד הרמב"ן והמפרשים האחרים לא מפרשים כך. יכול להיות, זאת פרשנות אפשרית. נדמה לי שאולי הזכרתי כבר שלגבי קדושים תהיו, אמרתי שזה לא בדיוק מוסר, אלא זה לפני משורת הדין, יש ויכוח בין רן לבין הרמב"ם. בהשגות לשורש הרביעי, הרמב"ן כותב שקדושים תהיו, סליחה, הרמב"ם כותב, בשורש הרביעי, לא בהשגות. בשורש הרביעי, הרמב"ם כותב שקדושים תהיו, פירושו ושמרתם את כל מצוותיי. זה נקרא קדושים תהיו. אין בזה שום דבר מעבר לזה. בניגוד למה שהרמב"ן אומר לפני משורת הדין וכולי, הרמב"ם אומר, נכון, זה ושמרתם את כל מצוותיי. אבל ועשית ישר, הקדושים תהיו, אני מוכן יותר לקבל את הפרשנות הזאת. כי קדושה מתקשרת איכשהו למושג הדתי, כן, לחול העניין האלוהי, מה שקורה הרן והכוזרי. אבל ועשית ישר והטוב, בתפיסה הפשוטה, הכוונה לא להיות קדוש, אלא להיות מוסרי. אלא אם כן אתה מזהה את שני המושגים האלה.
אני אומר,
זה פרשנות אפשרי.
לא, לא בגלל שאני מזהה, בגלל שזה פסוק בתוך התורה, כמו שהיא מסכמת
הסיפורים בתורה, אני חזר לרש"י הראשון. הסיפורים בתורה וספר בראשית, גם הוא אומר לך לשמור את ההלכה. מה הוא עושה, מה קשור להלכה? ברור שיש בתורה חלקים מחוץ להלכה. מה אפשר להכחיש את זה? מה זה אומר? אתה יכול שגם הפסוק הזה הוא פסוק ש... בסדר, אני לא יודע להכריח. לא יודע להכריח, אני אומר שזאת פרשנות אפשרית, או שאתה מקבל אותה או שלא. פרשנויות, כמו שהרמב"ן אומר, אין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת שמופתיהן חתוכים. אין לי מופת חתוך, אבל זאת הפרשנות נדמה לי גם המקובלת, ואני חושב שזה מה שהמסורת מביאה אלינו, ונדמה לי שזאת פרשנות לגמרי סבירה. אפשר היה לפרש גם אחרת, אלה שטוענים שאין משמעות למוסר פרט לציווי, כנראה יפרשו ככה, את ועשית ישר ואתה. לא מסכים לפרשנות הזאת, אבל עוד פעם, ראייה ניצחת אין לי.
איך אתה מסביר במדרש שאומר שהאבות שמעו את כל התורה? אם היית אומר שזה בא מהמוסר, אז אתה יכול להבין את זה, אבל אם אתה אומר שזה שתי דברים לגמרי נפרדים, איך אתה מסביר את זה?
תראה, קודם כל מדרשים זה משהו שאני לא תמיד יודע להסביר. כן. ובית, כן, במדרש שם כתוב אפילו עירובי תבשילין. גם עירובי תבשילין יש איזו סיבה מוסרית. אני לא רואה. לפחות אני לא מצליח לראות את הסיבה המוסרית. אז אם היית אומר לי, שמרו את כל התורה, כולל לא תרצח ולא תגנוב, בסדר. אבל שם גם אני מסכים שיש מימד מוסרי, זה לא חוכמה. בדרך כלל, אגב, המימד המוסרי רחב יותר מאשר המימד הדתי. אז מי ששומר את המימד המוסרי, גם שומר את ההלכה. ההפך לא נכון. אבל בעירוב תבשילין,
כן,
לא,
כן,
אולי קיבלו,
אבל המוסר, אתה מביא את המוסר אותו משהו שבא מבפנים,
לא אמרתי שכל מה שבא מבפנים הוא מוסר, אמרתי שמוסר בא מבפנים, לא אמרתי שמה שבא מבפנים הוא מוסר, שני דברים שונים. לא, על זה פעם כתבתי מאמר. זאת אומרת, הטענה שלמשל, לכם דוגמה, המוציא מחברו עליו הראיה, כן, אז הגמרא עצמה אומרת, היא ביתם הקרא, היא ביתם הסברה. מנדקאי ולקאי, ולייזי לבייסיה, כן, מי שכואב לו, שלך לרופא. אתה רוצה להוציא כסף, תביא ראיות. אז זאת סברה, אוקיי? הסברה הזאת היא סברה מוסרית, המוצאים לך בועלה בראיה? אני לא חושב. זו סברה משפטית, זו לא סברה מוסרית. אפשר לדון מה בדיוק היא אומרת ומאיפה היא באה, לא חשוב, אבל במובן הפשוט זו לא סברה מוסרית. זאת אומרת, יש דברים שיוצאים מתוכנו, שהם סברה שלנו, והם לא שייכים לאגף המוסרי. יש לנו תפיסות משפטיות, יש לנו תפיסות, יש לנו אינטואיציות גם בתחומים מדעיים, עובדתיים. גם שם האינטואיציות שלנו עובדות. זאת אומרת, מה שבא מתוכנו זה לא חופף למוסר. נכון שהמוסר בא מתוכנו. זאת אומרת, זה אני כן טענתי קודם, אבל לא כל מה שבא מתוכנו זה מוסר. אוקיי, אז על רקע זה, באמת, אני רוצה להביא את מה שהרב ליכטנשטיין טוען. הרב ליכטנשטיין טוען טענה קצת אחרת. אני לא מסכים לה דרך אגב, אבל היא טענה מעניינת. הוא טוען, זה מאמר בדעת שהוא כתב, ובעצם תורף הדברים זה שאין הבדל בין החובות של ועשית הישר והטוב, החובות המוסריות, לבין החובות הדתיות ההלכתיות. אין שום הבדל ברמת התוקף. זאת אומרת, החובות המוסריות הן באותה רמת תוקף הלכתית. יותר מזה, החובות המוסריות הן הלכות לכל דבר ועניין. אני אמרתי קודם, יכול להיות שגם כן אין הבדל בתוקף. רק שזה לא אותו סוג, זה אחר. אוקיי, זה חובה הלכתית וזה חובה מוסרית. זה להיות מלץ וזה להיות עובד השם. שני דברים שונים. הרב ליכטנשטיין אומר שלא רק שיש לזה אותו תוקף, אלא שניהם הלכה. אלא מה? יש דברים שלא נכנסים בתוך ההלכה הפורמלית כי קשה להגדיר אותם.
זה חזוניש למעשה.
מה?
זה כמו החזוניש.
חזוניש, אני חושב שזה אפילו יותר מצומצם. דיברנו על זה פעם קודמת, כי יכול להיות שמדבר רק על סוג מסוים של דברים, מה שחזל קבעו. אני חושב שמדבר גם על דברים שלא כתובים בכלל, גם שלא חזל קבעו, עם המלמדים שם וכל ה... אז הטענה שמה שהתורה לא מנתה או לא ציוותה את זה, זה רק בגלל שהדברים האלה כל כך גמישים וכל כך תלויי נסיבות ותלויי אדם ותלויי זה, אי אפשר לצוות על זה. אבל זה רק עניין טכני. זאת אומרת, ברמה העקרונית, בהינתן נסיבות נתונות ואדם נתון, החובה המוסרית שנכונה לאותו מצב היא חובה הלכתית לכל דבר, בדיוק כמו החובות שלהן אנחנו מצווים. זאת בעצם הטענה שלו. והוא קצת מרוקן מתוכן את ההבדל בין מוסר לבין הלכה. או קצת הרבה מרוקן מתוכן. הוא בעצם אומר ש... אוקיי, זה יהיה חובה מוסרית, גם למי שלא יהודי. אבל זה גם כלפי לא יהודי, זה יהפוך לי, אני הלכתי, כן.
אז
השם המצוות בני אורח
מורחב מאוד.
בסדר, דיברנו פעם על רב שמעון שקופ, נכון? שהוא אומר שלמרות שיש מחלוקת ראשונים, אם גזל גוי אסור מן התורה או אסור רק מדרבנן. כן? אז הוא אומר, לכל הדעות זה אסור מן התורה. זה אסור מן התורה בגלל רובד המשפטי. אם יש ממון של גוי, אתה לא יכול לקחת את זה, זה ממון שלו. אבל זה איסור משפטי. הוויכוח נשאר בעינו, לא תגזול. אתה יודע, זה עדיין דיון הלכתי, אבל הוא לא נכנס בלא תגזול. אז בעצם מה שהוא אומר זה שאין הבדל בין מוסר לבין הלכה. זאת בעצם הטענה שלו. במובן הזה זה עוד פעם חוזר קצת לרב קוק, אני חושב. לא יודע אם ממש הרב קוק, כי הוא לא טוען שכל, שם במאמר לפחות, הוא לא טוען שכל ההלכה יש לה רק מטרות מוסריות ולא דברים אחרים, והרב קוק טוען את זה. זה זיהוי במובן מאוד חזק. אבל הוא כן טוען שהמוסר כלול בתוך ההלכה. הוא חלק מן ההלכה. גם זה איזשהו סוג של זיהוי, דיברנו על סוגי הזיהוי השונים האלה.
הוא רק לא משתמש במילה הלכה כציווי השם.
מה?
הוא לא משתמש במונח של הלכה כציווי השם.
הוא לא חושב שיש הבדל מבחינתו.
אז אולי...
לא, אני אומר אבל זה רצון השם, לא ציווי השם. זה שני דברים שונים. זה לא ציווי, אני לא מקיים מצווה בזה שאני עושה את זה. הוא טוען קיים מצווה בזה שאני עושה.
האם זה משהו שכאילו רצון השם בטענה שלה, אולי מבחינתו הוא מנסה כאילו...
כן, עוד פעם, אפשר, צריך לנסות לשאול את עצמנו מה בכלל ההגדרה של מצווה מול לא מצווה, מה זה משנה? תכלס, אתה מצפה ממני, כמו שאתה שאלת, והוא יעניש אותי אם אני לא אעשה את זה, אז מה ההבדל? זה נכנס לתוך הגדרות, תעשה דוחה, לא תעשה, יש הגדרות מה... מה, מה, מה המשמעות של ציווי הלכתי? עונשי בית דין כמובן דורשים ציווי הלכתי. יש איזה, אני חושב שזה אבל כל אלה רק סימפטומים. יש משהו מעבר לזה שקשה קצת לשים עליו את האצבע מה בדיוק ההגדרה, האם זאת הלכה או לא הלכה. אפשר, סתם, אני אתן לכם דוגמה, אולי פעם הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, יש נשים, יש מחלוקת ראשונים, האם הן יכולות לקיים מצוות התשע זמן ברמן. ברוב הראשונים הן יכולות, עוד מחלוקת הן יכולות לברך אפילו על דבר כזה, והאשכנזים והספרדים, דברים ידועים. עכשיו, מה זה אומר כשהן מקיימות את מצוות העשה של הזמן גרמה? האם זה מצווה קיומית? אז יש הגדרה, יש אחרונים שרוצים לטעון שזאת, עבור אנשים זאת מצווה לכל דבר, רק מצווה קיומית. הן לא חייבות. אבל אם הם עשו, זאת מצוות עשה, כמו כל מצווה אחרת. והתחושה שלי זה שיש פה איזה פספוס מושגי קצת. כי אם הן לא מצוות, אז זה גם לא מצווה קיומית. גם מצוות קיומיות אנחנו אומרים להיות מצווים. רק מצווים באופן קיומי, לא באופן חיובי. אבל, אז מה זה כן? זה מעשה טוב, זה לפנים משורת הדין, לא יודע, אבל זה לא מצווה קיומית. תשאלו אותי מה ההבדל, אני לא יודע. לא יודע מה ההבדל, זאת אומרת, אבל זה, מצווה קיומית זה חלק מההלכה. לכן אני מביא את הדוגמה הזאת פה.
יכול להיות שהנפקמינה אם הן מרוחות או לא.
מה?
יכול להיות שהנפקמינה יכול להיות אם הן מרוחות או לא.
יכול להיות. אולי הנפקמינה יכולה להיות אם הן מרוחות או לא. אני חושב שגם מי שאומר שהן לא מרוחות, זה עדיין לא... מי שאומר שכן מרוחות, זה עדיין לא מצווה קיומית, כי ההסברים שם זה בגלל שאנחנו מצווים, לא בגלל שהן מצוות. הן מרוחות כי עם ישראל הצטווה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. כן. השלכה אחת, למשל, הרייבד אומר בתחילת הספרה על סמיכה של נשים, גם שם מתחיל כל הדיון הזה, אם נשים יכולות לקיים מצווה שהן לא חייבות בה, אז הרייבד אומר, דנים שם, הרי אם אתה לא מחויב לעשות סמיכה על קורבנות, אם אתה לא מחויב לעשות סמיכה על קורבנות, אז אין בזה איסור. כי אתה בעצם משתמש בקורבן, אסור להשתמש בקורבן, הוא קדוש. אז אם אתה מצווה לעשות סמיכה, בסדר? אם לא, אז לא. אז הוא אומר שגם מי שעושה זה כמי שאינו מצווה ועושה, אז למשל יתקיים עשה דוחה לא תעשה. הוא טוען שגם במצווה מהסוג הזה של נשים, הם יוכלו לעשות את מצוות תעשה שהם לא חייבות בה, על חשבון לא תעשה שהם כן חייבות בו. זה באמת איזושהי תפיסה שנראה ממנה שיש פה חובה הלכתית. זאת אחת ההשלכות, האם זה הלכה או לא. למרתי, לעניין עשה דוחה לא תעשה למשל. כי אם אני אומר, זה רק עניין טוב, קשה להניח שזה יהיה לא תעשה. אוקיי? טוב, אז רק הערה לגבי מה זה הלכה ומה זה לא הלכה. אז אני חושב שעדיין יש שתי קטגוריות כאלה, צריך קצת להגדיר יותר טוב מה בדיוק ההבדל ביניהם. אז בעצם מה שהוא אומר, הרב ליכטנשטיין, זה שאין הבדל בעצם בין מוסר לבין הלכה, פרט לזה שאתה מוסר, יותר קשה להגדיר, זה הכל. אבל ברמה העקרונית, אנחנו מצווים לעשות את זה, רמת החיוב היא אותו דבר, זה חלק מן ההלכה, הכל אותו דבר, רק מה? רק קשה להגדיר. אז כיוון שקשה להגדיר מה מחייב מתי, אז לא הכניסו את זה לתוך הגדרה מסוימת, אלא כתבו באופן כללי ועשית הישר והטוב. עכשיו הוא אומר, דברים כאלה אנחנו מוצאים, יש דוגמה, שתי דוגמאות אולי, מגיד משנה בהלכות שכנים, בפרק י' שם הוא מדבר על דינה דבר מצרה, כן, מידת סדום. מידת סדום, הגמרא בבבא מדברת על זה שכופין על מידת סדום, שמידת סדום בעצם עניינו משהו לא מוסרי, אבל שההלכה לא מחייבת אותו, או לא אוסרת אותו, כן? אז הגמרא אומרת, כופים על זה, למרות שבעצם אין חיוב הלכתי. אז על זה אומר המגיד משנה כך, כן, זה בעצמו בעצם מעורר את כל השאלות שדיברתי עליהן כאן. מה המשמעות של לכפות על מידת סדום, אם בעצם אני בכלל לא חייב לעשות את זה? אז למה בית דין כופה עליי משהו שהוא בעצם אמור להיות וולונטרי? אמור להיות משהו שאני מחליט עליו ביוזמתי. אז נראה קצת שזה כן על שיש להיות. הדין הזה בעצמו כבר מרמז קצת לכיוון שהרב ליכטנשטיין מדבר עליו.
אבל מידת סדום, אולי בגלל שזה יהיה לאחרים.
כן.
בגלל זה נוגע באחרים.
זה לא, אבל עדיין זה מותר לי. אין איסור הלכתי, אז למה כופים עליי? זה מוסרי. אז אם בית דין כופה עליי, אז כן נראה שיש פה איזשהו חיוב הלכתי. זה לא רק סתם שמצפים ממני להיות מנש.
כמו החזון
להשתקעת החמים. בדיוק, אז לכן אני חושב שזה ראייה אין משם, כי עובדה שלא כל, לא כל מידת סדום קופים, עובדה. הגמרא שם מדברת על דברים מאוד מסוימים שאותם חכמים קברו כתקנה, וממילא עליהם קופים. הסיבה היא כי זאת מידת סדום לעשות את זה. אבל זה רק הטעם הדקרה, זה לא בגלל עצם העובדה זה מידת סדום מצדיק כפייה. לא כל אחד שאני רואה אותו מתנהג במידת סדום, בית דין יכול לכפות אותו לא לעשות את זה. אם זאת זכותו, זאת זכותו. שלי, שלי ושלך, שלך. זה מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה ממנו, מותר לו.
אני רוצה לזה גם היה תושב. בית דין לא יכולים לכפות על כל דבר, אם חכמים מתאים משהו, שהוא סתם משהו.
לא, גם קופים. הטענה היא שיש תקנות חכמים, שהם רק בגלל שזה מידת סדום, למרות שהתורה לא הכניסה את זה להלכה, חכמים בכל זאת הכניסו את זה להלכה. הכפייה היא לא בגלל המידת סדום.
חכמים צריכים
להסתמך
על זה, שזה מידת סדום כדי להתקין את זה.
לא, למה צריכים? יכולים. בדיוק, הטענה היא שלא רק תקנות חכמים רגילות, חכמים יכולים לכפות, אלא הם יכולים לקבוע דברים מסוימים שהם מידת סדום ולהכניס אותם כתקנות חכמים, למרות שהתורה עצמה לא אוסרת את זה. התורה עצמה לא אוסרת את זה. הרי זה לא דבר, אם זה הדבר שהתחדש עכשיו, תורה לא אסרה, כי זה עוד לא היה. עכשיו זה מציאות חדשה. חכמים מתערבים. מידת סדום זה היה דבר בעייתי גם במתן תורה. אז אם התורה עשתה לאסור, אז למה היא לא אסרה? התורה אומרת, לא, יש חכמים אפשרות להכניס לתוך ההלכה גם דברים שהם מאגף המוסר, אני חושב שזה מה שכתוב שם. הדברים מאגף המוסר יכולים להיכנס לתוך ההלכה, אם חכמים יחליטו. אבל אם לא יחליטו, אז לא. זה... עכשיו, מגיד משנה כותב, מסביר את זה ככה. זה סוף הלכות שכנים בעצם. מבואר בהלכות, וכן כתב ז"ל, בעניין דין בר המצר הוא, שתורתנו התמימה נתנה בתיקון מידות האדם ובהנהגתו בעולם כללים, באמירת קדושים תהיו. והכוונה, כמו שאמרו ז"ל, קדש עצמך במותר לך. שלא יהיה שטוף אחר התאוות. וכן אמרה, ועשית הישר והטוב, והכוונה שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם. ולא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים, לפי שמצוות התורה הם בכל עת ובכל זמן ובכל עניין, ובהכרח חייב לעשות כן, ומידות האדם והנהגתו מתחלפות לפי הזמן והאישים. והחכמים ז"ל כתבו קצת פרטים מועילים נופלים תחת כללים אלו, ומהם שעשו אותם בדין גמור, ומהם לכתחילה בדרך. אז המגיד משנה בעצם אומר,
באיזה שנה הוא אומר?
הוא ראשון, אחד הראשונים. ממפרשי הרמב״ם הוא... מה? שומע? פחות אני חושב, אני מניח, ב-14, 15, 16, תקופת האחרונים המאוחרת, הראשונים המאוחרת. מה שהוא אומר פה, זה המקור, אחד המקורות שהרב ליטנשטיין מביא, מה שהוא אומר כאן בעצם, זה שבאמת התורה לא כתבה את זה בגלל הפרטים שמשתנים לפי הנסיבות ולפי אנשים, ממש מה שהרב ליטנשטיין כותב שם, אבל משתמע מזה שבאמת זה דין תורה לכל דבר, אלא שהתורה לא כתבה את זה כי זה גמיש. אני לא מסכים לפרשנות של הרב ליטנשטיין אפילו פה, שזה מקור שמאוד קרוב אליו. מה?
יכול להיות גמיש לטוב ולרע.
זאת אומרת, גמיש לטוב ולרע?
יכול להשתנות לרע גם המוסר.
לא, לא, לא יכול להשתנות, אלא הנסיבות יכולות להכתיב נורמות אחרות. לא שאנחנו מתנהגים פחות טוב ויותר טוב. אלא שבנסיבות שונות הציוויים יהיו שונים. כי לפי הנסיבות, ההתנהגות המוסרית תלויה בנסיבות. אז אי אפשר להעלות על הדעת את כל סוגי הנסיבות ואת כל...
אז אם בצבא זה מוסרי להשלים ציוד, אז זה מותר
לגנוב. לא, לא אמרתי את זה. אם בצבא מקובל שמוסרי להשלים ציוד, זה לא אומר שמותר. אם באמת בנסיבות הצבאיות יש היגיון להתיר את זה מבחינה מוסרית, אז כן. זה לא, אתה עושה קפיצה בין מה שמקובל אצל האנשים לבין מה שנכון בנסיבות האלה. הוא מדבר, אני חושב, על מה שנכון בנסיבות, לא מה שאנשים חושבים. אם מה שאנשים חושבים זה מה שקובע, אז התורה לא צריכה בכלל לצוות כלום. שמה לצוות? תראה מה שאנשים עושים, וזה מה שצריך לעשות. הוא לא מתכוון לזה, הוא רק מתכוון שזה ציווי, כל בן אדם ברמתו המוסרית.
מה שאנשים חושבים, מה שאנשים עושים.
מה
שאנשים עושים.
כן, ואפילו חושבים, אני לא בטוח.
רובם מבינים שזה לא נכון.
ואפילו חושבים, אני אומר, לא בטוח שזה קריטריון נכון, כי הם יכול שהם טועים. אני אומר, מה שנכון אבל משתנה לפי הנסיבות, לא רק מה שאנשים עושים. כי בנסיבות שונות יש התנהגויות שונות, מה זאת אומרת, זה דבר ברור. ובחברה שונה, הרבה פעמים הנורמות המוסריות הנכונות יהיו אחרות. זה פונקציה של הנסיבות שבהן אתה פועל. אז כיוון שכך, אי אפשר לקבוע פה מסמרות, כי זה גמיש יותר. אז זה לכאורה מה שכתוב בו, אלא שאז היה לי ויכוח עם מישהו לא מזמן, שהוא רצה לטעון לטובת התפיסה הזאת. לפי זה, אני בעצם כן הייתי מונעת ועשית הישר והטוב. כי ועשית הישר והטוב הוא בעצם מצווה, שנכון, אנחנו לא נגדיר לפרטים, אנחנו כחכמים או, כן, או כפרשנים של התורה, לא נגדיר להגדרות כי זה משתנה. אבל למה לא למנות את המצווה של ועשית הישר והטוב? זה מצווה הלכתית לכל דבר. דע לך שהקדוש ברוך הוא מצווה, לא רק מצפה, מצווה עליך לעשות את הישר והטוב. תשאל, מה זה הישר והטוב? מה שהמצפון שלך אומר, לפי הנסיבות, תנסה להעריך מה זה הישר והטוב בנסיבות האלה. יש מצוות כאלה הרי. יש, זה לא שאי אפשר למצוא מצוות כאלה. מה זה ואהבת לרעך כמוך? ואהבת לרעך כמוך, זה מצווה שהיא מאוד גמישה, שלמה היא מחייבת, עד איפה ללכת, כל אחד לפי רמתו, כל אחד לפי הנסיבות, ודאי שזה דבר גמיש. מה זה יראת השם, אהבת השם, לא יודע, המון, יש המון גמישות בעניין הזה, ועדיין התורה מצווה, ובאמת נכון שההגדרות הן הגדרות לא לגמרי חד משמעיות, וזה בסדר גמור, יש מצוות כאלה. הטענה שלי שבעשית הישר והטוב היא לא אחת מהן. לא שאין מצוות כאלה. ושבעשית הישר והטוב מדבר על לפנים משורת הדין. זאת אומרת, לפי הפרשנות של הרב ליטנשטיין, זה לא לפנים משורת הדין. זה שורת הדין ממש. רק הדין שם הוא לא בדיוק בשורה. שורה ישרה. כן, זאת אומרת, בסדר, אבל זה הדין. זה לא איזה משהו חלש יותר. זה לא איזה משהו שהוא וולונטרי. אלא זה משהו שקשה להגדיר אותו. אז משאירים את זה לך, שתבין לבד מה צריך להיות בכל מצב. אבל המושג לפנים משורת הדין לא זה מה שהוא אומר. עכשיו, יותר מזה, המגיד משנה, כשהוא מסיים, אז הוא אומר, וחכמים כתבו קצת פרטים מועילים נופלים תחת כללים אלו, ומהם שעשו אותם בדין גמור, ומהם לכתחילה ודרך חסידות. חלק מהדברים החכמים קבעו שזה חובה. חלק הם קבעו שזה מידת חסידות, אבל הם ציינו בפני, דע לך שמידת חסידות לעשות את זה. והכל מדבריהם זל. ושני הדברים האלה זה מדרבנן, למה? הפוך. אחרי שרחמים קבעו שזה הדבר שוודאי מחייב, נו, אז זה הציווי של ועשית הישר והטוב. אז פה חכמים כבר כן החליטו לקבוע מסמרות. אז מה הבעיה? זה עשית ישר והטוב. תגידו לי, אין קטגוריה הלכתית כזאת? אני אביא לכם דוגמה נגדית שיש. הרמב״ם בתחילת פרק י' מהלכות אבל, הרמב״ם כותב שם, הזכרתי את זה אולי פעם, הרמב״ם כותב שם שיש אוסף של מצוות מדרבנן, של הכנסת הלוויית המת, ביקור חולים, כל מיני דברים כאלה. מצוות שבאנם לחברו, וכולם הלכות מדברי סופרים הן, ובכלל, ונכללות בכלל, ואהבת לרעך כמוך. מה, זה דברי סופרים או דאורייתא? מה זה הדבר הזה?
התוכן הוא דברי סופרים, אולי גם זה מה שהרב מגיד משנה מתכוון.
מה זאת אומרת התוכן עוד דברי סופר?
איך להגדיר מה נכון לתקופה
שלך? אבל תכלס זה דאורייתא. זה אומר הכל מדבריהם.
התוכן הוא מדבריהם.
מה זה התוכן? אז שיגיד, הכל דאורייתא, אבל הוא אמר בעצמו שהתוכן הוא מדבריהם. הוא אמר, להגיד שחכמים כתבו קצת פרטים והתוכן הוא מחכמים, זה להגיד פעמיים את אותו דבר. חכמים אמרו קצת פרטים ואלה הופכים לדיני דרבנן.
אתה קורא לזה פרטים, כללים מועילים.
כן.
יש פה נושא של של היעילות שבדבר, של המועילות של...
לא, השאלה היא יעיל למה? יעיל להתנהגות מוסרית או יעיל להבין מה כוונת התורה באמירה הכללית של ועשית הישר והטוב? זה מועיל לי... אפשר ככה או ככה. בכל אופן...
על רצח בגרמה, הרב ליכטנשטיין יגיד שזה לא נכלל בתוך רצח כי זה קשה להגדיר?
אני לא יודע מה הוא יגיד, יש לי הרבה קושיות עליו, אולי זאת אחת מהן גם, כן? לא יודע, לא יודע מה הוא יגיד. אז אני אומר שלפי התפיסה הזאת היה מתבקש שוועשית הישר והטוב יהיה מצוות עשה דאורייתא, אולי באמת זאת תפיסת הסמ"ק שמונה את מצוות ועשית הישר והטוב. הבעיה שאומר שהוא מדבר על לפני משורת הדין, זה לא הגדרה נכונה. לפני משורת הדין הגדרה נכונה היא שבדין הזה אין שורה, אתה לא יכול להיות בפנים או בחוץ, כי אין הגדרה חדה, אין הגדרה ישרה של מה בתוך הדין ומה מחוץ לדין. זה לא הגדרה נכונה להגיד לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה כן להגיד שיצאת מחוץ לשורת הדין, זה לא מה שהדין מחייב, אבל עדיין מצפים את זה ממך. זה ההגדרה אני חושב של לפנים משורת הדין. לכן אני לא מסכים עם הרב לוינשטיין, אני לא מסכים איתו אפילו בפרשנות שלו למגיד מישנה, שהוא באמת קרוב למה שהוא אומר. כי בסופו של דבר המגיד מישנה אומר קופים על מידת סדום, המשמעות שדיברתי עליה קודם. חכמים קבעו שיש דברים שהם מחייבים והם הופכים לדיני דרבנן, אבל ועשית ישר והטוב זאת ציפייה, והחידוש הוא שחכמים הופכים ציפיות לציוויים. עכשיו גם זו תשובה לשאלה שלך, למה, מה החידוש בזה שחכמים עושים תקנה ממידת סדום? יכולים לעשות כל תקנה שהם רוצים. יש בעיה בזה. כשאתה הופך את זה לציווי, אתה הורס. כמו שאמרנו עם האנוותנאו, נכון? כשאתה ציווי, אז הרסת הכל. הרי למה התורה השאירה את זה לא כציווי? דיברתי קודם, השאירה את זה לא כציווי כי היא רצתה שזה יבוא מאיתנו, ולא כהיענות לציווי. עכשיו באים חכמים ויורים לעצמנו ברגל. הם בעצם הופכים את זה לציווי. אז המגיד משנה רוצה לנכון לציין, נכון, אבל לפעמים חכמים כשהם רואים שמשהו מתרופף או כשצריך לקבוע בכל זאת איזושהי קביעה, הם יפגעו ברצון התורה והם יקבעו את הדין הזה כדין דרבנן. כן, בדיוק, אבל אנחנו קבענו את זה כדין תורה ועכשיו אין מה לעשות יותר. זה קצת דומה לתרומה, לא זוכר אם דיברתי על זה פעם, אם לא, אז אולי כדאי לדבר על זה. תרומה, השיעורים האלה של 1 מ-40, 1 מ-50 ו-1 מ-60, אז יש כמה מקומות שבהם רואים שזה דין תורה, לא דין דרבנן. מה בחולין שמפורש, אבל השאלה אם זה נשאר שם להלכה או לא. ברמב"ם רואים שזה נשאר כדין תורה, זה לא דין דרבנן, אבל ברור שרחמים הם אלה שקבעו את זה. אלא מה, התורה אומרת תרומה חיטה אחת פותרת את הקרי. זאת אומרת, חיטה אחת אתה יכול להפריש תרומה, אין לזה שיעור. למה? כי תרומה, כמו שרש"י כותב בתחילת פרשת תרומה, צריך לבוא מנדבת הלב. כשזה בא מנדבת הלב זה לא יכול להיות ציווי. אם זה ציווי אז אתה עושה את זה כי יש ציווי. אם התורה רוצה שזה יהיה תרומה, שיבוא מנדבת, היא לא יכולה לצוות. אבל מצד שני, באים חכמים והם רואים שצריך בכל זאת לקבוע פה איזשהם גדרות, אז הם קובעים גדרות. אבל אגב מעניין שהם קובעים גדרות מאוד גמישות. הם קובעים גדר שיש בה 3 רמות, 1 מ-40, 1 בעין רעה, עין טובה ועין בינונית, כי הם לא רוצים לוותר לגמרי על מה שהתורה רוצה להשאיר את זה להתנדבות שלנו. אז גם כשהם כבר קובעים את זה כדין, הם עדיין משאירים דרגות חופש בפנים, כדי שנוכל, כל אחד יוכל לקבוע לאיזה רמה הוא רוצה להגיע. מי שפרה הוא אפילו לא חובה, אלא לא מוסרי, כן. זהו, וזה נשאר לא מוסרי.
וגם אין חובה לעשות.
מה זה אין חובה? יש ציפייה מאיתנו לעשות, אבל אין ציווי. אם אתה לא עושה, אז לא עברת על שום ציווי. מפתיר יוינל, לא הייתי נותן לך. בסדר. זה בדיוק כמה קטגוריה שלנו אני מדבר. אתה עובר על הציפיות של הקדוש ברוך הוא, לא על הציוויים שלו. אז לכן אני אומר ש...
הרי, אז אתה אומר שמי שפרה זה למעשה מין אמירה שאין לה...
מוסרית, כן. זה מה שהגמרא אומר, שזה הפשט הפשוט של הגמרא. זה הפשט הפשוט של הגמרא.
והיא לא מחייבת.
כן, הוא עובר במי שפרה, אבל אין מה לעשות. עובר במי שפרה, אם הוא מחליט לעבור אז הוא עובר.
אם זה לא נכון שהקדוש ברוך הוא משהו מצפה ממך, הוא מצפה גם ממני, אותו דבר.
יש לנו אישיות שונה, יש לנו רמה שונה, ויכול שהוא מצפה...
בעניין מוסרי.
גם בעניין מוסרי, יכול שהוא מצפה מהאדם לפי מה שהוא. יש אדם עם יכולות או תובנות מוסריות או נטיות מוסריות עדינות יותר או גבוהות יותר, אז אולי מצופה ממנו ליותר. צדיקים גדולים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. ברמה ההלכתית, מה זה חוט השערה? או שעברת על ההלכה או שלא עברת, אמרנו שאני את הצדיק או לא. צדיקים שהקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה, אני מניח שהכוונה על העניינים המוסריים. שאם אתה ברמה גבוהה, גם מצופה ממך להתנהג בהתאם. ולכן הציפיות הן כן, הן פונקציה שלך. עכשיו, כמובן שזה שהגעת לרמה גבוהה, אז זה מגיע לך קרדיט לחוד. אבל once אתה שם, עכשיו תתנהג בהתאם. זה לא שלא משתלם להיות צדיק, כי הצדיק יחטוף, זאת אומרת, משתמשים איתו כבר. אלא הנקודה שאם אתה הגעת להיות צדיק, מגיע לך קרדיט על זה, לעומת מי שלא הגיע. אבל אחרי שאתה כבר שם, אז כן, אז יבואו לך גם בטענות על דברים דקים.
טענות, זה לא משפטי.
לא משפטי, הקדוש ברוך הוא, זה לא בית דין. זה בדיוק הנקודה. בית דין זה אוניברסלי. הדין צריך להיות אחיד לכל האנשים. הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, כל אחד עומד לפניו לדין כפי שהוא. גם הנסיבות שבהן אני פועל הן שונות. כל מיני שאיבה, טוב, על זה אולי דיברנו, השאיבה של, של, של ערכים או של צורות התייחסות מחזה למציאות שלנו היום, הרבה פעמים היא לא נכונה, כי המציאות היא שונה, לא בגלל שאני ברמה יותר גבוהה או יותר נמוכה. אנחנו מדברים על מציאות שונה. היחס, מה צריך להיות יחס בין גברים ונשים, בהסתכלות החזלית זה לא אותו דבר כמו מה שצריך להיות היום. בגלל שהמציאות היא שונה, לא בגלל שאני בדרגה יותר גבוהה או יותר נמוכה, זאת שאלה אחרת, אם זה יותר טוב או פחות טוב. אבל זה המצב. ברגע שזה המצב, עכשיו אתה צריך לפעול לפי המצב הזה.
עכשיו, בוא נחזור, שאלת השאלה, הקראת שם משהו, ודיברת על זה שזה בא מהאהבת לרעך כמוך.
הרמב״ם, בהלכות עבד.
כן, ונכנסת לפרטי ושאלת מה קורה. למעשה זה מה שקרה, שהרמב״ם ראה שמתרפים אולי דברים שם, או...
לא הרמב״ם, חז"ל ראו.
חז"ל ראו, ואז... עכשיו, מה קורה? אז זה, 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 זה חכמים.
אוקיי, אני אסביר, כי אני לא השלמתי את התיאור הזה. ואהבת, מה הרמב"ם אומר שם? אני יכול לזה סותר. כל זה בכלל ואהבת לרעך כמוך ומדברי סופרים. אז איך זה? זה דאורייתא דרבנן, ואהבת לרעך כמוך זה מצווה מנויה. אז הנה, זאת בדיוק הדוגמה שלי, שיש מצוות מנויות, למרות שהן גמישות, ושחכמים מתערבים וקובעים את ההגדרות, או חלק מההגדרות. כך שזה שזה מצווה גמישה, זה לא מספיק, זה לא סיבה מספיק טובה כדי לא למנות אותה. זאת עוד טיעון נגד הרב ליכטנשטיין. את העובדה שעשית השעה והטוב הוא גמיש, זאת לא סיבה למה זה לא נמנע. יש מצוות גמישות שכן נמנות. אלא מה? מה קורה ב"ואהבת לרעך כמוך"? ב"ואהבת לרעך כמוך", חכמים יוצקים את, את התוכן של המצווה, נגיד, אני, כך אני בפחות מבין את הרמב״ם. ש"ואהבת לרעך כמוך" זה ציווי על הלב. אתה צריך לאהוב את רעך. זה הציווי. לא קשור למעשים בכלל. באים חכמים ואומרים, אנחנו דורשים ממך גם לבטא את זה באופן מעשי. אבל זה מדרבנן. זה לא מדאורייתא. נכון שאם אתה מבקר חולה, ואתה עושה את זה כתוצאה מזה שאתה אוהב אותו, אתה מבטא בזה אהבה אליו, אז קיימת גם את הדאורייתא, כמובן, כי אתה אהבת אותו. וגם את הדרבנן, כי אתה ביקרת אותו. מה יקרה אם מישהו מבקר חולה כמו הנוותן ההוא, שהוא הנוותן כי כתוב בשולחן ערוך צריך להיות הנוותן. הוא מבקר חולה כי יש מצווה לבקר חולה, הוא שונא אותו. הוא שונא אותו. בסדר? מה הוא עושה במצב כזה? הוא קיים את הדרבנן, אבל לא קיים את הדאורייתא. קיים את הדרבנן, כי רבנן דרשו מעשה לבקר חולה. אבל פה זה כבר לא יהיה בכלל הדאורייתא שאהבת לרעך כמוך. מתי שאתה עושה את זה מתוך הרגש הנכון, אז אתה מקיים גם את הדאורייתא. אז יש מצווה דרבנן, וזה בכלל בתוך הדאורייתא, כמובן, כי אתה בעצם מבטא בזה את קיום המצווה דאורייתא. ואותו דבר היה אמור להיות, ועשית ישר והטוב, לפי הפרשנות של הרב ליכטנשטיין. אותו דבר. ועשית ישר והטוב היה צריך להיות, אם הרב ליכטנשטיין היה צודק, אז היה צריך להיות ועשית ישר והטוב היה צריך להיות מצוות עשה מנויה. וכשרחמים קובעים שוועשית ישר והטוב פירושו דינא דבר מצרא, אז דינא דבר מצרא היה הופך להיות בכלל ועשית ישר והטוב. ואם חכמים לא קבעו את זה, אז זה נשאר גמיש בצורה כזו או אחרת. זה הכל. אבל זה לא כתוב, זה לא מצווה מנויה, ועשית ישר והטוב זה לא מנויה. אפילו המגיד משנה שמדבר על זה שיש פה את הגמישות, הוא אומר כן, אבל כתוצאה מזה הכל דרבנן, לא הכל דאורייתא. חכמים לא קבעו את הכל כי זה גמיש. התורה מה שהיא לא מנתה את זה, זה לא בגלל הגמישות. היא לא מנתה את זה כי היא רצתה להשאיר את זה לפני משורת הדין. כי זה משהו אחר, מוסר וההלכה זה שני דברים. התורה לא מדברת על מוסר, התורה מדברת על ההלכה. המוסר נשאר בחוץ. לא התורה, ההלכה, כן, זאת אומרת, התורה כן מדברת על מוסר, אבל התורה בחלקים הלא הלכתיים שלה מדברת על המוסר. אז היא מצפה למוסר והיא מצווה על הלכה. וזה שייך לאגף של הציפיות, לא לאגף של הציוויים. אני חושב שזה ההסבר הנכון גם במגיד משנה. ולכן כשרחמים קובעים משהו, אז זה הופך להלכה דרבנן, אבל זה לא נכלל בכלל המצווה של ועשית הישר והטוב. אז זה נשאר דרבנן, ולכן הוא אומר, והכל מדבריהם, זה מה שאומר המגיד משנה.
אז בעבר דיברנו עכשיו פעם, איך אתה אמור להתעד לעשות חקירה, אם באמת זה מה שציפוי, זה הציפוי ממנו מבחינת ההלכה, כאילו לעשות את זה ברציונלי. חוץ מי לעשות את זה כאילו מעצמו.
האינטואיציה המוסרית שלי, אין לי, מה זה רציונלי? יש שיקולים, יש מקום לניתוחים אנליטיים גם בתחום האתי. יש ספר.
אז אני שייכתי את זה יותר בעניין של אוקיי, הלכה, זאת אומרת.
לא, גם במוסר יש את זה.
נכון, אז
במוסר, המוסר מתחיל מנקודות מוצא שונות. האנליטיות תמיד נכנסת את
הצד ההלכה, באמת הכל מהמוח.
לא, גם בתחום המוסר הכל מהמוח.
כן,
זה דיברתי בהתחלת הסדרה על המוסר, האם המוסר בלב או במוח.
אז מבחינת המוסר, זה
ממש
שכל, לא?
כן, חד משמעית, רק נקודות המוצא הן שונות. בתחום ההלכתי, ההנחות שלהן אתה עושה אנליזה, החלק האנליטי שלך צריך לעשות אנליזה לפי הנחות ועקרונות מסוימים. ההנחות והעקרונות האלה בהלכה זה בעצם הציוויים של התורה. ובמוסר זה ערכים שאתה מבין שהם נכונים. מכאן והלאה, עכשיו אתה יכול לעשות ניתוח מאוד מעמיק ומאוד מתוחכם ולהגיע למסקנות שלך גם בתחום המוסר וגם בתחום ההלכה. יש בעיות שהן מורכבות, צריך להפעיל איזשהו יכולת אנליטית כדי להגיע לתוצאה. כן, אז כן.
אבל השאלה שלך זה בעצם זה ממניין המצוות. אז יכול להיות גם כן שהתירוץ זה מצד מניין המצוות. שאם זה במסגרת מניין המצוות יש הרבה דברים שיכולים להיות גם כן דורקת שאנחנו לא מונים אותם בגלל שזה מצווה כללי או בעיית הניסוח או כל מיני דברים, אבל זה שיהיה כבר למניין המצוות.
לא, אתה צריך לתת לי הצעה קונקרטית אבל בשביל לטעון את הטענה הזאת. בוא תגיד לי, למה באמת זה לא נמנע?
מצווה כללית.
מצווה כללית זה לא קשור.
למה?
בגלל שמצווה כללית, זה השורש הרביעי שהזכרתי קודם, מצווה כללית זה מצווה שכוללת את כל התורה כולה. מוסר לא כולל את כל התורה כולה, מוסר זה משהו רחב, אבל הוא לא כולל את כל התורה.
אני לא, דבר ראשון אני לא בטוח.
תקרא את הרמב״ם.
זה משהו, נגיד הרמב״ם במורה נבוכים, שגם כן מדבר שבעצם מטרת התורה זה להטיב לבני אדם, אז למה אי אפשר להגיד גם כן בעשית הישר והטוב זה במסגרת הזאת של משהו טוב לכל האדם, אבל זה לא עניין, כלומר יש פה כל מיני דברים, הרי גם במאמר הזה, עכשיו אני מניח שזה התרגום, הרי רב אוקנשטיין כתב מאמר ישן באנגלית, אני חושב ש...
יכול לעשות תרגום, אני לא זוכר. אולי.
That's Judaism, that's how it recognizes an ethic outside of Judaism.
אז סביר להניח
תרגום. אוקיי, אוקיי. בכל אופן, הרי בסופו של דבר, מה בעצם הוא אומר? שזה תלוי יותר איך שאתה מגדיר הלכה, בצורה רחבה או בצורה מצומצמת. עכשיו, כלומר, כל השאלות שלך במידה רבה זה גם כן עד כמה שאני מזהה גם כן מניין המצוות עם ההלכה.
לא, לא, זה מה שאני אומר, לא, אני לא, אני ממש לא מזהה את מניין המצוות עם ההלכה.
כשאתה בא ותוקף אותו מהצד של מניין המצוות, זה...
לא, אז אני אומר, אני לא מזהה את מניין המצוות עם ההלכה, רק כתבתי ספר על זה, עכשיו הוא בעריכה, על השורשים של הרמב״ם, ולמה לא מונים מצוות, ואין לזה קשר להלכה ברוב המקרים. חוץ משני השורשים הראשונים, אף שורש לא קשור להלכה.
אם ועשית ישר והטוב,
אבל עכשיו לכן אמרתי לך, תביא לי סיבה קונקרטית למה זה לא נמנע, לא מצאתי. אם היית מביא לי סיבה, אז אתה צודק, אבל אני לא מכיר. אבל הסיבה הזאת מצוות כוללות לא נכונה. תסתכל ברמב"ם, השורש הרביעי, לא נכון. לגבי קדושים תהיו, אגב, זה בדיוק הוויכוח. למה הרמב"ם דן בקדושים תהיו על השורש הרביעי? הרי יש את
המחוג גם האנוכי אשר לוקחה.
בסדר, זה הרמב"ם מכניס. למה זה קשור?
הרמב"ם כן מכניס, או הרמב"ן לא מכניס. נכון. מאותה סיבה, הוא בשום טועה.
לא, אבל זה לא בגלל שזה מצווה כללית. זה לא שייך למצווה כללית בכלל. אנוכי השם אלוקיך, מה זה קשור לשמירת שבת? זה לא מצווה כללית, זה לא, לא זה הוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה אם יש טעם לצוות על קיומו של מצווה. זה פרדוקס. כי אם אתה לא מכיר בקיומו של מצווה, גם את המצווה הזאת לא תעשה.
זה כלל, נכון, בסדר.
זה לא מצוות כוללות כל התורה, זה עקרונות שונים לגמרי. אבל פה זה לא נכון. מה, יש פרדוקס בלצוות על ציוויים מוסריים? אין שום פרדוקס. הנה, הסמק עושה את זה, מה הבעיה? אין בזה שום פרדוקס. לכן אני אומר, אם הייתי מוצא הסבר למה זה לא נכלל במניין המצוות, בהחלט היה מקום לטעון את הטענה שלך. אני מתוך השורשים של הרמב״ם לא מוצא הסבר כזה. אין. אני לפחות לא מצאתי. שום הסבר לא ניתן לעניין הזה. ולכן אני טוען שהמסקנה היא שבעשית השב הטוב לא נמנע פשוט בגלל שהוא לא ציווי. אין, לא צריך לחפש הסבר למה הוא לא נמנע. הוא לא ציווי, הוא ציפייה. ומה שאני טוען זה שהנה, מגיד מישנה מנסה להסביר את זה, הרמב"ן על ועשית ישר וטוב גם מנסה להסביר את זה, והרב ליכטנשטיין מביא משם את הראיות שלו, ואני חושב שההסברים האלה לא אומרים את מה שהוא מכניס בהם. הם לא אומרים את זה. המגיד מישנה
הזה,
זה
מאוד קרוב, מאוד דברים זהים, לרמב"ן
וקדושים. לא בקדושים תהיו, בבסית הישר והטוב. קדושים תהיו זה טיפה שונה. הרמב"ן בבסית הישר והטוב זה לדעתי המקור של המגיד משנה, זה פשוט לקוח משם.
אז
זה כלומר,
אז בכלל, יכול להיות שכל הכלים של מעניין המצוות של הרמב"ם, זה לא בהכרח מה שניתן לתקוף פה. יכול להיות, אולי רב ליכטנשטיין מדבר, אני פשוט לא זוכר, לאו דווקא
לפי הכללים של... לא, אז אני שואל, אז מה הבעיה? למה אתה לא יכול למנות את זה כמו ואהבת לרעך כמוך? תסביר לי, מה הבעיה? זה גם מצווה שהיא פלקסיבול כזה, זאת אומרת שזה תלוי בנסיבות ובבן אדם. זה מצוות שחכמים מכניסים פרטים וקובעים חלק מהם חובה, חלק מהם רשות. ממש הכל כמו מה שקורה פה. אז למה את ואהבת לרעך כמוך אפשר להכניס ועשית עכשיו אותו ואי אפשר להכניס? אם זה הסיבה לא למנות, אם אתה טוען שמגיד משנה, מסביר פה למה זה לא נמנע. זאת אומרת שהסיבה היא בגלל הפלקסיביליות. נו, אז מה ההבדל? לא מבין. מה עוד שאני אומר? זה לא נכון. כי אם זה היה פלקסיבול, אז התוצאה הייתה שזה דאורייתא, לא שהכל מדברי מה שמגיד משנה אומר. אני חושב שזה לא נכון להסביר את זה במגיד משנה. כן, הוא כעס עליי, עד הרב ליכטנשטיין הוא היה מוכן לקבל, אבל שם אני משנה לו.
ליכטנשטיין
אומר לגבי קונפליקטים, במוסר הלכה. לא מכיר, אני לא מספיק מכיר את משנתו, אני לא מכיר את המאמר הזה, אני לא מכיר. אני בטוח שיש לו מאמרים שעוסקים גם בקונפליקטים,
צריך לראות, אני לא מכיר. דיברת
איתו,
דיברת עם הרב ליכטנשטיין
על זה? לא, לא יצא לי כמעט לדבר איתו, מה? טוב, בכל אופן... אז זה לגבי מה שהרב ליכטנשטיין אומר, והנקודה שחשוב לי להבהיר זה שבאמת יש פה תזה שונה. הוא רוצה לטעון שאני רציתי לחלק בין ציפייה לציווי. יש ציווי של הקדוש ברוך הוא דברים שהוא מצפה ממנו. הרב ליכטנשטיין לא מקבל את החלוקה הזאת. הכל ציווי. הכל ציווי. נראית רק מה, רק יש ציוויים שאי אפשר לצוות אותם, זה מדי גמיש, זה מדי תלוי נסיבות, אי אפשר, אתה מצווה, אז זה הופך להיות משהו נורא קשיח, זה הכל. ומה שהוויכוח פה סביב המגיד משנה, ואותו דבר עם הרמב"ן, אני כבר לא אקרא אותו בפנים, כי הוא המקור למגיד משנה, אני חושב שהוויכוח הזה הוא באמת גמור סביב הנקודה הזאת, ולדעתי הם לא כותבים את מה שהוא אומר.
אבל אם באמת זה לא, לפי התזה שלך, אז שזה ציווי וזה ציפייה, איך מקבלים החלטות שיש קונפליקט בין משהו שהוא מוסרי שהוא ציפייה
ויש
משהו שהוא
ציפוי? זה הקדשתי פרק על הקונפליקטים, אני חושב ששמה זה מה שאמרתי. אמרתי שזה שתי קטגוריות שונות, כמו שאתה מכריע לגבי שוקולד בין שיקולי בריאות לשיקולי הנאה. איך אתה מכריע? אני לא יודע, איך מודדים בריאות מול הנאה? העובדה היא שיש איזשהו סולם מסוים שעומד בבסיס כל המערכות הנורמטיביות, כי אחרת לא יכולנו להכריע.
אם זה הכל ציווי, זה
יותר קל. ברור, אבל אני אומר, גם הנאה ובריאות מעוררת את אותה שאלה, ועובדה שאנחנו מכריעים קונפליקטים כאלה כל הזמן. אז לכן, על זה דיברנו כשדיברתי על הקונפליקטים.
יש אפשרות שיש מצווה של המוסרי?
כן, גם על זה דיברתי. חיית עמלק. איסור להרוג, איסור להציל גוי בשבת, למשל. בעיניי זה מאוד לא מוסרי, אבל זה ציווי דתי כזה.
דיברת על
עקידת יצחק, כן, רק שזה לא בדיוק הלכה, זה משהו ספציפי לאברהם.
אז מה עושים?
אז אנחנו בקונפליקט. במקום שבו דיברתי, כל זה דיברתי, זאת אומרת, זה דברים שעסקנו.
זה
הסייטר,
צמיר.
אבל אין
ספר.
בתיים יש
ספר.
לא על המוסר. ספר על המוסר ויש עוד זמן. לא, אני מקווה שיצא מתישהו, אבל זה...
אין משהו דבר בכתב, נכון?
לא חושב, לא משהו מסודר. בכל אופן, אז קיצור, אני אעצור כאן, אנחנו נצטרך כנראה עוד פגישה כדי לסיים את הנושא הזה, אז אולי בפעם הבאה נסיים את העניין של מוסר והלכה, אבל מה שאני רוצה לחדד זה באמת את החלוקה בין ציפייה לבין ציווי. כששניהם, זה לא אומר אגב מה יותר חזק, כמו שאמרתי קודם, לגבי קונפליקטים. יהיו מצבים שבהם הציפייה תעלה על הציווי. אם זה דבר כל כך יסודי, אפילו שהוא לא בתוך ציווי, יכול להיות שהוא יתגבר על ציוויים. במקומות שבהם יש התנגשות מול ציווי ישיר שמדבר על מקרה כזה, זה דיברתי כשדיברתי על הקונפליקטים, אז זה לא סביר. נגיד שהקדוש ברוך הוא אומר להרוג את המלאק. זה לא שהתעוררה סיטואציה שבה הריגת המלאק פתאום נהיה לא מוסרי. זה ציווי שבמהותו הוא לא מוסרי. אז שם אם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז הוא כנראה לקח בחשבון גם את הבעיה המוסרית שבזה. אבל פיקוח נפש בשבת למשל, זה התנגשות מקרית. שבת לא סותרת את השמירה על החיים בדרך כלל, או שמירה על החיים לא סותרת שמירת שבת בדרך כלל. אז אין לי בעיה עם זה שיש שני ציוויים כאלה בתורה. אבל פתאום, בסיטואציות מסוימות, יוצא שאם תשמור שבת תפגע בחיים, אם תשמור על החיים תפגע בשבת. זאת התנגשות מקרית. בהתנגשויות מקריות אין תשובה ברורה מי גובר, הציווי או המוסר. בהתנגשויות מהותיות, אם הקדוש ברוך הוא ציווה, ובאופן מהותי כרוך בזה משהו לא מוסרי, אז כנראה שהוא לקח בחשבון גם את העניין הזה, וצריך לומר שזה גובר. אז על זה דיברנו כשדיברתי על איך מכריעים קונפליקטים, התנגשויות מקריות, התנגשויות מהותיות, וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, נעצור כאן.